מהי הפרעת קשב וריכוז, ADHD? הפרעות קשב וריכוז, ADHD, זה מצב התנהגותי המשפיע על יכולת הקשב של האדם. זה מצב שכיח יחסית, כשכל שנה כמות האנשים המאובחנים עולה. מה שכן, בזמן שאחוזי המאובחנים בשכבות הגיל הנמוכות גבוהים יחסית, האחוזים קטנים יותר כאשר מסתכלים על קבוצות גיל בוגרות. הסיבה המדויקת להפרעת קשב וריכוז אינה ידועה, אם כי ישנן מספר תיאוריות. גורמים גנטיים, הורמונליים וסביבתיים עשויים לשחק תפקיד. עם זאת, מדענים חושבים שהיפראקטיביות היא תוצר לוואי של רמות דופמין נמוכות במוח. דופמין הוא נוירוטרנסמיטר המסייע במיקוד, תנועה ותחושת הנאה. לאנשים עם ADHD יש רמות נמוכות יותר של נוירוטרנסמיטר זה בהשוואה לאנשים ללא המצב. כתוצאה מכך, לאנשים עם ADHD קשה יותר לשלוט בדחפים שלהם ולהישאר ממוקדים במשימות. סוגים שונים של הפרעות קשב וריכוז. הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות יכולה לבוא בכמה דרכים שונות ואצל קבוצות גיל שונות, ולכן ההפרעה מחולקת לכמה סוגים. תחילה, ישר, הפרעת קשב וריכוז ללא היפראקטיביות, היא אינה חלק מהסוגים השונים של ADHD אבל בהחלט קשורה, ההפרעה דומה במאפייניה לאך אינה זהה אליה לגמרי. מעבר לכך, יש חלוקה נוספת, להפרעות קשב וריכוז במבוגרים ובילדים. הפרעת קשב מתמשכת. האדם מתקשה לשמור על תשומת הלב שלו במשימה למשך פרק זמן ממושך. הפרעת קשב ללא היפראקטיביות. האדם מתקשה להתמקד ולהישאר במשימה, אך אין לו את מרכיב ההיפראקטיביות. הפרעת קשב וריכוז עם היפראקטיביות. האדם מתקשה להתמקד, להישאר במשימה ואינו יכול לשמור על תשומת הלב למשך תקופה ממושכת. סוג משולב. שילוב של סימפטומים חסרי תשומת לב, היפראקטיביים או שניהם בבת אחת. הפרעות בספקטרום האוטיסטי, ASD. הפרעות אלו מאופיינות בקשיים באינטראקציות חברתיות, בתקשורת מילולית ולא מילולית, כמו גם בהתנהגויות או תחומי עניין חוזרים. הפרעות קשב וריכוז אצל ילדים. לעתים קרובות קשה להורים לזהות את הסימפטומים של ADHD אצל ילדים. גם לילדים קשה לספר למבוגרים על תסמיני ADHD שלהם. זה מקשה על אבחון הפרעת קשב וריכוז במקרים מסוימים. הפרעות קשב וריכוז אצל ילדים מסוג ADHD מגיעות עם היפראקטיביות, פעולות אימפולסיביות וקשיי ריכוז בחיי היום-יום. מה שמייחד הפרעת ADHD בילדים זה שזה מופיע בגיל מוקדם יחסית, ולכן גם יכול להשפיע על התנהלות ביום-יום, התנהלות בלימודים או במסגרות אחרות, ומעלה את הסיכון להופעה של הפרעות נפשיות נוספות. לרוב בגיל ההתבגרות, הפרעות מסוג חרדה ודיכאון. הפרעות קשב וריכוז אצל מבוגרים. בעקבות חוסר מודעות רחב, המון מבוגרים שהציגו תסמינים של הפרעת קשב וריכוז לא אובחנו עד שלב מאוחר. הפרעות קשב וריכוז קיימות גם אצל מבוגרים, שאצל המון מהמבוגרים זה מתפרץ סביב שנות ה-30 לחייהם, כאשר ישנן התפרצויות של לחץ. הטיפול בבנשים האחרונות נהיה רציני יותר, יחד עם היחס שיש כלי הפרעות קשב אצל מבוגרים. כמה שכיחה הפרעת קשב וריכוז? הפרעת קשב וריכוז היא יחסית נפוצה, ושכיחה ביותר בילדים. זה משפיע על בערך אחת מכל 10 ילדים בארץ בין הגילאים 6 עד 18. זאת בהשוואה לך, אחת מכל 20 מבוגרים. עם זאת, הסימפטומים של ADHD יכולים להופיע בכל גיל. אם יש לך תסמינים של המצב כרגע, ייתכן שלא תחווה אותם באופן משמעותי עד שנות ה-20 או ה-30 שלך. בדרך כלל, תסמינים של ADHD מופיעים בשלבים המוקדמים של הילדות. הם נוטים להשתפר עם הגיל ולאחר טיפולים תרופתיים או נפשיים שונים, אך הם יכולים לחזור בכל עת. מהם תסמינים שיכולים להעיד על ADHD? כמו מצבים רבים, הסימפטומים של ADHD משתנים מאדם לאדם. אנשים מסוימים לעולם לא יפתחו תסמינים נוספים מלבד היפראקטיביות וקשיי ריכוז, בעוד שאחרים עשויים לסבול מתסמינים קלים בשלב מסוים בחייהם, או לפתח תסמינים מלאים ולא נעימים כלל בשלב אחר בחייהם. עם זאת, התסמינים של הפרעת קשב וריכוז דומים בין כל אלה הלוקים בהפרעות קשב וריכוז, במיוחד אם מסתכלים על הפרעות קשב וריכוז אצל ילדים. התסמינים השונים יכולים להיות כל אחד מהבאים, ועוד נוספים. התנהגות לא ממוקדת. אדם עם הפרעת קשב וריכוז עשוי להיות חסר יכולת להתרכז במשימה אחת במשך זמן רב מאוד מבלי להתעניין בדברים אחרים. ייתכן שהוא גם מדלג על נושאים מסוימים ויקפוץ בין מוקדי עניין שונים, בלי יכולת או עם קושי רב להשקיע זמן רב בכל מוקד עניין. חוסר ארגון. הרבה אנשים עם הפרעות קשב וריכוז מתקשים לסדר דברים, מה שיכול להקשות על מציאת דברים כשאתה מחפש אנשים רבים עם הפרעות קשב וריכוז מתקשים לשמור על סדר בדברים, מה שעלול להקשות על מציאת דברים כשאתה מחפש אותם. מאבד דברים. חלק מהאנשים עם הפרעות קשב וריכוז מתקשים לשים את דעתם על נושא אחד, ולכן ישימו פריטים, יניחו או יעבירו לאנשים מבלי באמת להשקיע מחשבה במעשה, זה יכול להוביל לאיבוד של המון דברים. ניתנו או נאלצים לעשות. חלק מהאנשים עם הפרעת קשב וריכוז אינם יכולים לשלוט בדחפים שלהם ולעיתים קרובות יפעילו דברים שקיבלו או צריכים לעשות. חוסר יכולת לשבת בשקט, היפראקטיביות, במיוחד אצל ילדים, יכולה להוביל לתנועתיות יתר כל הזמן. הקפצה של הרגל בכל רגע נתון, חוזר יכולת לשבת לאורך ממושך, צורך לרוץ ולהוציא אנרגיה, כל אלה אפשריים. חוסר סבלנות. הפרעות קשב וריכוז אצל ילדים ואצל מבוגרים יכולות להוביל לחוסר סבלנות בזמן המתנה לאירוע חשוב, להגעה לקצה התור או אפילו לגרום לחוסר סבלנות והתפרצויות בעת שאדם אחר מדבר. איך למנוע הפרעות קשב וריכוז? אין ממש דרך ידועה למניעת הפרעות קשב וריכוז. המצב עשוי להיכנס להפוגה לזמן מה, ואז לחזור, או גרוע יותר, או פשוט עם אותם תסמינים. רוב הגורמים המקושרים ל-ADHD הינם גנטיים או מקושרי מחלות בזמן ההיריון, ולכן קשה לשים אצבע על דרכי מניעה אפשריות. הגורם הפוסט-לידתי שמראה את הקשר הכי חזק למניעת ההפרעה, או לפחות הופעה של סימני הפרעה קלים יחסית, הוא תזונה נכונה. ישנם כמה מזונות שיכולים להועיל לאנשים עם ADHD, אז אולי כדאי לנסות להוסיף אותם לתזונה, במיוחד אם מדובר בילדים. איך לזהות מתבגר צעיר שיש לו הפרעת קשב וריכוז? אם אתם מחפשים ילד שיש לו תסמינים של ADHD, סביר להניח שתמצאו אותם בשלב מוקדם. ילדים צעירים עשויים להתקשות להישאר מרוכזים, למשל, אבל הם עדיין לא יעשבו בהכרח לבעלי הפרעת קשב וריכוז. רוב הילדים בין הגילאים 6 עד 10 שסובלים מהפרעה נחשבים לסובלים מתסמינים קלים של המצב. אם אתה מבחין שדעתו של ילדך מוסחת בקלות, מתקשה לעמוד במשימה, ונראה שהוא מעדיף לעשות דברים באופן טבעי, מתי שמגיע אליהם ולא באופן ממוקד, ייתכן שהוא מתנהג כמו ילד עם הפרעת קשב וריכוז. הורים יכולים לחפש תסמינים כאלו בילדיהם. אם לילד שלך יש הרבה מפגני התנהגות כמו מישהו שאתה מכיר שחווה ADHD, מומלץ להתייעץ עם אותו אדם על שלבים מתקדמים יותר ולגשת לאבחון. איך לעזור למישהו שיש לו הפרעת קשב וריכוז? אם אתה חושב שמישהו שאתה מכיר סובל מהפרעות קשב וריכוז, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות הוא להפנות אותו לאבחון, טיפול רפואי או לפחות ייעוץ עם מומחה בנושא. אם טיפול רפואי אינו אופציה, אתה עדיין יכול לעזור לאדם עם ADHD. הנה כמה דרכים לעזור לילדים שמציגים תסמיני ADHD, מלבד טיפול כמו נטילת ריטלין, הקצאת משימות מאתגרות. לילדים עם ADHD יש לרוב רמות תסכול נמוכות ואוהבים לעשות דברים באופן טבעי, ולא לגשת למשימות מתוך עצמם, כיוון שמתקשים להתרכז באופן מכוון. נסו להקצות משימות מאתגרות שילדכם יכול לעמוד בהן. אם לילד שלך קשה להישאר מאורגן, למשל, נסה להכין רשימות ולסדר משימות לפי צבע כדי שיוכל להתמקד בדבר אחד בכל פעם. עזרה בשיעורי בית הספר. אם לילד יש קשיים בלימודים, אולי תרצה לדבר עם המורה על הוספת שעה או שעתיים נוספות בכל יום כדי לעזור במשימות. למשל, כמו משחקי ילדים שעוזרים בהנגשת החומק. כמה מומחים ממליצים גם לדבר עם בית הספר על הכנסת ילדך לתוכנית חוץ, לימודית, כדי לעזור במשימות. עודדו יצירתיות. לילדים עם ADHD יש הרבה רעיונות, ועידוד יכול לעזור להם להפוך את הרעיונות האלה למציאות. נסו אומנויות ומלאכות עם ילדכם, או למדו מיומנות חדשה, כמו הריגה או קליגרפיה, כדי שהוא או היא יוכלו לבטא את עצמם. זה מאפשר הוצאת אנרגיה בדרכים שאינן קיצוניות, תוך אפשרות נטייה לכיוונים שונים בהתאם לנוחיות הילד. חשיבות האבחון למהלך טיפולי תקין. על מנת להגיע לטיפול בהפרעות קשב וריכוז אצל ילדים או מבוגרים, חשוב לגשת לאבחון. אם יש סימנים מזהים, ישנו חשד להפרעות קשב וריכוז אצל ילדים ומתבגרים בסביבתכם, חשוב לפנות למבוגר האחראי עליהם או לבעל הכשרה. הסימנים הכלליים יכולים להוביל אתכם לחשד שההפרעה קיימת אצל אותו ילד או נער, ובמידה הוא מציג אותם, חשוב להביא את הילד לפגוש רופא, מומחה בנושא או לקבל ייעוץ מאדם מוסמך אחר, כמו פסיכולוג ילדים, להמשך הליכים. לאחר מכן יש לגשת לטיפול, ולא רק כזה שכולל נטילת ריטלין. איך אפשר להתגבר על הפרעות קשב וריכוז? האם טיפול תרופתי הוא הפתרון היחיד? אמנם טיפול תרופתי יכול להוות טיפול יעיל להפרעות קשב וריכוז, אבל זה לא הפתרון היחיד. חשוב לציין כי יש לרשום תרופות רק על ידי איש מקצוע מוסמך ותחת השגחה צמודה. ישנם מספר סוגים של תרופות המשמשות לטיפול בהפרעות קשב וריכוז, כולל ממריצים ולא ממריצים. תרופות אלו פועלות על ידי הגדלת רמות הנוירוטרנסמיטורים במוח, שיפור הקשב והפחתת האימפולסיביות. עם זאת, לתרופות יכולות להיות גם תופעות לוואי, כמו ירידה בתיאבון וקשיי שינה. בנוסף לטיפול תרופתי, טיפול יכול להיות גם טיפול יעיל בהפרעות קשב וריכוז. טיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT, הוא סוג של טיפול שיכול לעזור לאנשים עם ADHD ללמוד אסטרטגיות לניהול הסימפטומים שלהם. CBT יכול גם לעזור לאנשים לזהות ולשנות דפוסי חשיבה שליליים שעשויים לתרום לקשיים שלהם. מערכות תמיכה יכולות גם לעשות את ההבדל בניהול ADHD. זה יכול לכלול עבודה עם מאמן או מנטור שיכולים לספק הדרכה ותמיכה, כמו גם חיבור עם אנשים אחרים שיש להם ADHD באמצעות קבוצות תמיכה או קהילות מקוונות. כמה טיפולים ישנם היום ל-ADHD? ישנם כמה טיפולים שונים היום לטיפול בהפרעות קשב וריכוז אצל ילדים ואצל מבוגרים. חלקן מתאימות לקבוצות גיל ספציפיות יותר מאחרות. הנה כמה טיפולים כמו ריטלין, CBT ועוד. טיפול תרופתי. טיפולים תרופתיים להפרעות כמו ADHD נפוצים ועילים ביותר, כמו טיפול דרך נטילת ריטלין. ריטלין זו תרופה מאוד מוכרת לשנלקחת על ידי רבים ומאפשרת ריכוז מוגבר ותזזיתיות פחותה לזמן השפעתה. ישנן תרופות שונות שמחקות ריטלין בהשפעתן, חלקן פשוט מכילות חומרים שמדמים את השפעת הריכוז והרוגע של ריטלין, וחלקן מעדיפות לדמות את ההשפעה של ריטלין באמצעות רכיבים טבעיים. לרוב אלו יהיו ללא מרשם ויתאימו לכאלו ללא אבחון רשמי. טיפול נפשי. מלבד ריטלין ותרופות נוספות, ישנם טיפולים נפשיים שונים שאמורים להרגיע את המטופלים ולאפשר להם, באופן טבעי ונפשי, לרכך חלק מהתסמינים של ADHD. טיפולים אלה יכולים להיות פגישות רגילות עם פסיכולוג מומחה או טיפולים ממוקדים יותר, כמו טיפולי CBT, טיפולים קבוצתיים, שעובדים טוב בעיקר אצל ילדים, וטיפולים נוספים. רפואה משלימה. גם הרפואה המשלימה מציעה מגוון פתרונות יעילים להפרעות קשב וריכוז, כמו המלצות לתזונה מתאימה, שימוש בצמחי מרפא דיקור סיני ושילוב בין טיפולים. כמובן שטיפולים אלו אינם במקום טיפול קונבציונלי, שאותו יאפיינו ויתאימו הפסיכולוגים או הרופאים המתמחים בטיפול בהפרעות קשב וריכוז. אבל כטיפול משלים זה יכול מאוד לשפר את המצב. כיצד מערכות טיפול ותמיכה יכולות לעשות את ההבדל? מערכות טיפול ותמיכה יכולות לעשות הבדל משמעותי בניהול תסמיני ADHD. טיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT, הוא סוג של טיפול שיכול לעזור לאנשים עם ADHD ללמוד אסטרטגיות לנהל את הסימפטומים שלהם ביעילות. CBT יכול לעזור לאנשים לזהות דפוסי חשיבה שליליים שעשויים לתרום לקשיים שלהם ולפעול לשינוים. מערכות תמיכה יכולות להועיל גם בניהול ADHD. עבודה עם מאמן או מנטור יכולה לספק הדרכה ותמיכה, וחיבור עם אנשים אחרים שיש להם הפרעת קשב וריכוז באמצעות קבוצות תמיכה או קהילות מקוונות יכול לעזור לאנשים להרגיש פחות מבודדים ויותר מובנים. בנוסף, טיפול משפחתי יכול להיות דרך יעילה לשיפור התקשורת והיחסים בין בני המשפחה, מה שיכול לעזור להפחית מתח ולשפר את התפקוד הכללי. בני משפחה יכולים ללמוד כיצד לתמוך טוב יותר באדם עם הפרעת קשב וריכוז ולעבוד יחד כדי לפתח אסטרטגיות לניהול סימפטומים. התערבויות בית ספריות יכולות להיות מועילות גם לילדים ובני נוער עם ADHD. מורים וצוות בית הספר יכולים לעבוד עם הפרט ומשפחתו על מנת לפתח תוכנית לתמיכה בהצלחה אקדמית וחברתית. זה עשוי לכלול התאמות כגון זמן נוסף במטלות ובמבחנים, שימוש בטכנולוגיה מסייעת והכשרת מיומנויות חברתיות. שינויים באורח החיים, צעדים קטנים, השפעה גדולה. ביצוע שינויים באורח החיים יכול גם להיות בעל השפעה משמעותית על ניהול תסמיני ADHD. בעוד שתרופות וטיפול יכולים להיות יעילים, שינויים באורח החיים יכולים לספק תמיכה נוספת ולשפר את התפקוד הכללי. הנה כמה צעדים קטנים שיכולים להשפיע רבות. 1. פעילות גופנית. פעילות גופנית סדירה יכולה לעזור להפחית מתח, לשפר את מצב הרוח ולהגביר את המיקוד. אפילו כמויות קטנות של פעילות גופנית, כמו הליכה של 10 דקות או מתיחות, יכולות להועיל. 2. שינה. שינה איכותית מספקת חיונית לניהול תסמיני ADHD. כבוון ל-7, 9 שעות שינה בכל לילה וקבע שגרת שינה עקבית כדי לעזור לשפר את איכות השינה. 3. תזונה. אכילת תזונה מאוזנת הכוללת חלבון, פחמימות מורכבות ושומנים בריאים יכולה לעזור לייצב את רמות הסוכר בדם ולשפר את המיקוד. הימנעות ממזונות מעובדים וחטיפים מתוקים יכולה גם לסייע בהפחתת היפראקטיביות ואימפולסיביות. בנוסף לשינויים אלה באורח החיים, תרגולי מיינדפולנס כמו מדיטציה ויוגה יכולים גם להיות מועילים בניהול תסמיני ADHD. תרגולים אלו יכולים לעזור לשפר את המיקוד, להפחית מתח וחרדה ולהגביר את המודעות העצמית. חשוב לזכור ששינוי באורח החיים דורש זמן ומאמץ. התחילו בצעדים קטנים וניתנים לניהול ובנו עליהם בהדרגה. הציבו יעדים ריאליים וחגגו את ההתקדמות לאורך הדרך. עבודה עם איש מקצוע או מאמן בתחום הבריאות יכולה גם לספק תמיכה נוספת ואחריות. התגברות על ADHD. אסטרטגיה תיאור. טכניקות לעזרה עצמית מיינדפולנס, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, טכניקות הרפיה, אסטרטגיות חינוכיות ושינויים באורח החיים. טיפולים רפואיים, טיפול תרופתי, נוירופידבק, גירוי מגנטי טרנסגולגולתי וביופידבק. מערכות תמיכה, קבוצות תמיכה, משאבים מקוונים וטיפול. פעילות גופנית, הפעילות גופנית המגבירה אנרגיה ומקדמות הרגלים בריאים. התגברות על ADHD היא תהליך מתמשך הדורש סבלנות, התמדה ורשת תמיכה חזקה. על ידי שימוש בשילוב של טכניקות עזרה עצמית, תרופות, טיפול ושינויים באורח החיים, אנשים עם ADHD יכולים לנהל חיים מספקים ומוצלחים. לסיכום, ילדים עם הפרעת קשב וריכוז, ADHD, זקוקים לתמיכה שלכם בדיוק כמו ילדים ללא המצב. יש סיכוי שהם יצליחו בחיים כמו מישהו עם המצב, כמו מישהו שאין לו. ועם קצת מאמץ, אתה יכול לעזור לילדך עם הפרעות קשב וריכוז להשיג את הפוטנציאל שלו. בנוסף לזה, גם אם לא אובחן בגיל צעיר, מתבגר או אדם מבוגר שמציג סימנים ADHD יכול להיעזר מאוד באבחון ראוי, מכיוון שזה יוביל אותו לטיפול הנדרש, בין אם טיפול תרופתי בריטלין או טיפול נפשי, לכן אין להימנע מזה. יש חשיבות מכרעת לגשת לאבחון או טיפול עם ילדים ומתבגרים במידה ויש חשד ל. מה התסמינים הנפוצים להפרעת קשב וריכוז? התסמינים הנפוצים ביותר להפרעות קשב וריכוז הם 1. חוסר מיקוד 2. חוסר ארגון 3. נטייה לאבד דברים וחפצים 4. לא יכולים לשבת בשקט 5. חוסר סבלנות על התסמינים בהרחבה במאמר גדולמה גדולמה מה זו הפרעת קשב וריכוז? הפרעת קשב וריכוז, בשמה הנוסף ADHD, היא חוסר היכולת של אדם להיות ממוקד ומרוכז במשימות ועבודות בשל רמות נמוכות של דופמין. הסובלים מהפרעה לרוב יתקשו לשלוט בחפים שלהם, ולהישאר ממוקדים במשימות. לקריאה מורחבת עברו למאמר גדולמה גדולמה. האם יש סוגים שונים של ADHD? ADHD יכול לידי ביטוי בדרכים שונות ואצל קבוצות גיל שונות. הפרעות קשב אצל ילדים והפרעות קשב אצל מבוגרים בעלי תסמינים דומים ויכולות שליטה שונות. האם הפרעות קשב וריכוז זה דבר שכיח? אכן, זוהי תופעה יחסית נפוצה ושכיחה בעיקר אצל ילדים. אחד מכל 10 ילדים בארץ בין הגילאים 6-18 כנראה סובל ממנה ברמה זו או אחרת.